פרק ראשון. נפילתו של לוציפר. עד לתחילת מרידתו בשלטון האלוהי, היה לוציפר המלאך המדהים והנשגב ביותר, ורק בנו האהוב של אלוהים היה מכובד ממנו. פניו הביעו רק עושר וענווה, כמו פניהם של שאר המלאכים. מצחו הגבוה והרחב העיד על חוכמתו ותבונתו הרבות. הוא היה מושלם. תנועותיו חשפו את גדולתו ואת אצילותו הפנימיות. פניו זהרו באור מיוחד, מאירות את סביבתו. אור זה היה בהיר ונפלא הרבה יותר מאור פניהם של המלאכים האחרים, שהיו איתו בשמיים. ובכל זאת, משיח, בנו האהוב של אלוהים, היה נהדר הרבה יותר מכל צבא המלאכים בשמיים. הוא היה לאחד עם אביו, אלוהים, הרבה לפני בריאתם של המלאכים. לוציפר קינה בבנו של אלוהים והחל איתו לעצמו סמכות שיכולה הייתה להיות של ישוע בלבד. הבורא הגדול קיבץ את כל תושבי השמיים כדי לחלוק בנוכחותם כבוד מיוחד לבנו. הוא העלה את בנו על כס מלכותו ומלאכי השמיים הקיפו אותם בהמוניהם. אחר כך הכריז האב שעל פי רצונו מעתה יהיה משיח שווה לו. מעתה שווה נוכחותו של הבן לזו של האב, ולמילותיו יש לציית כמו למילותיו של אלוהים. הוא נתן לבנו לשלוט בכל צבא השמיים. הבורא הגדול הדגיש ואמר שבנו ייטול חלק בבריאת העולם הצפויה, ובבריאת כל אשר יהיה בעולם. כן הכריז אלוהים שישוע תמיד יגשים את כל מטרותיו, ולא יעשה דבר מרצונו שלו, ובו יתממשו כל רצונות האב. לוציפר חש קנאה עזה, וליבו היה מלא שנאה וכעס. אולם כשכל המלאכים השתחוו למשיח, מקבלים בכך את עליונותו ואת זכותו החוקית לשלוט ביקום, השתחווה לו לוציפר יחד עמם. אחר כך נועדו האב ובנו לפגישה שבמהלכה שיתף אלוהים האב את משיח בתוכניותיו. לוציפר לא ידע עליהן דבר. הוא לא הבין את מטרותיו של אלוהים ולא היה זכאי לדעת אותן. משיח, לעומת זאת, הוכר כמושל השמיים, כיוון שהיה בעל אותם כוחות כמו אלה של האל עצמו. עד אז, חשב לוציפר שמבין כל מלאכי השמיים הוא האהוב ביותר על אלוהים, אך אף שהיה בעל מעמד גבוה, לא חש עצמו אסיר תודה לבורא. הוא רצה להיות שווה לו. הוא סבר שעל כל המלאכים לחלוק לו כבוד. הרי הוא היה אמור לבצע את אחת המשימות החשובות ביותר. הרי היה כל הזמן בקרבתו של הבורא רב העוצמה, וזכה לראות את קרני התהילה הזוהרות המקיפות את אלוהים. הוא אהב לחשוב על המלאכים מבצעים בשמחה, בהנאה ובחריצות את כל המשימות שיטיל עליהם. האין בגדיו נוצצים מרוב תהילה ופאר? אם כן, מדוע זכה המשיח לכבוד רב יותר ממנו? לוציפר, שהיה מאוכזב עד מאוד ומלא קינה במשיח, התרחק מקרבתו של אלוהים. הוא קיבץ אליו את מלאכי השמיים, ובעודו מנסה להסתיר את כוונותיו האמיתיות, סיפר להם על הסיבות שבגללן חש כה ממורמר ומתוסכל. סיבות שלמעשה היו תלויות רק בו עצמו. הוא תיאר עד כמה נעלב ונפגע, סיפר על יחסו המזלזל של אלוהים אליו, שבא לידי ביטוי במתן מעמד קורם למשיח שלא בזכות. אחר כך הוא חשף בפניהם את התוצאות המדומות של החלטה כזאת. למשל, אמר, בעקבות בואו של שליט נוסף, שהכל חייבים יהיו לציית לו, יקיץ הקץ על החירות והחופש הכה מענגים בשמיים, שהיו מנת חלקם של כל המלאכים. לוציפר הכריז בפני המלאכים, שלעולם לא יאפשר לאף אחד להפלות מי מהם לרעה או לפגוע בזכויותיהם, ושאינו מתכוון לסגוד למשיח ולו גם ליום אחד. לוציפר הוסיף ואמר שישיב לעצמו את המעמד והכבוד שאמורים היו להיות שלו מראש, ושמעתה יהיה הוא שליטם של אלה הרוצים ללכת בדרכו ולציית לו. המלאכים החלו לדון במצב הקיים. לרובם היה ברור לגמרי שלוציפר והתומכים בו מנסים לשנות את עקרונותיה של שליטת אלוהים ביקום. הם אכן לא היו שבעי רצון ממנה, אך הסיבה לכך הייתה חוסר יכולתם להבין את חוכמתו המדהימה של אלוהים ואת הסיבות שבגללה נעניק לבנו את הזכות לשלוט ביקום כולו. הם מרדו בשלטונו של הבן. המלאכים הנאמנים לאלוהים ניסו בכל כוחם להחזיר את לוציפר למוטב ולעצור את המרד נגד בורא היקום. הם לא מצאו ולו סיבה אחת מדוע שליטתו האלוהית של ישוע המשיח, שאותה קיבל מאלוהים, אינה חוקית. הם ניסו לשכנע את לוציפר ואת תומכיו להבין את צדקתו של אלוהים. הם הביאו את הטענות המשכנעות ביותר בשאיפתם להראות ללוציפר שכבודו לא התמעט לאחר שאלוהים הפך את בנו לשליט העולם כולו. הם הסבירו ללוציפר, חד וחלק, שמשיח הוא בנו של אלוהים, ושהיה קיים זמן רב לפני בריאת המלאכים. הם אמרו שמאז ומעולם ניצב משיח לצד אביו, ושמעולם לא קם מישהו לערער על מעמדו. הם הוסיפו והסבירו שמשיח אינו שליט עריץ, אלא שליט אוהב ורך לב, שדרישותיו אינן פקודות תקיפות, אלא בקשות הנוגות, שביצוען גורם לשמחה רבה לכל תושבי השמיים. שוב ושוב ניסו המלאכים הנאמנים לשכנע את לוציפר המורד ולגרום לו להבין שאלוהים כיבד את ישוע בנוכחותם במיוחד, בלי לפגוע בכבודו של לוציפר. בעיניים דומעות הם התחננו בפני אותו מלאך לבטל את כוונותיו הרעות ולציית לרצונו הקדוש של אב השמיים. הלא כל שהיה קיים ביקום נמצא במצב של שלווה מושלמת, ואי ציות כלשהו לבורא עלול לגרום לתוצאות הרסניות ביותר. אבל לוציפר לא רצה לשמוע דבר. הוא הפנה את גבו לכל אלה אשר לא הסכימו איתו, ובזלזול קינה אותם עבדים. המלאכים הנאמנים לאלוהים הסתכלו בשעת נפש על לוציפר, שכוונותיו המרדניות נחשפו. לוציפר מצידו אמר לכל חסידיו שערכי השלטון שלו יהיו חדשים וצודקים, והבטיח חופש מוחלט לכל. מלאכים רבים האמינו לדבריו וקיבלו אותו בתור מנהיג ושליט. כשראה לוציפר שהמרד שלו בשליטתו של אלוהים הופך להיות משמעותי ורחב יותר ויותר, הוא החל להאמין שבבוא הזמן יתחילו כל המלאכים לכבד ולהעריץ אותו. הוא יהפוך להיות משמעותי לא פחות מאלוהים עצמו, וכל צבא השמיים יבצע את פקודותיו. המלאכים הנאמנים ניסו לשנות את דעתו, הם התרו בו והזהירו אותו בפני התוצאות האיומות של מעשיו, שעלולות להשפיע על היקום כולו. הם ניסו לשכנעו שזה אשר ברא את כל מלאכי השמיים יכול לשלול מהם את כל יכולותיהם וסמכותם, ושכוחו האלוהי מסוגל לשים קץ מהיר למרד הנוראי הזה. הרי זה לא יאמן, יצור שמורד בבורא, שאינו מוכן לציית עוד למילותיו של בן האלוהים, הקדוש כמו אלוהים עצמו? המלאכים הנאמנים לאלוהים הציעו לתומכי לוציפר לא להקשיב לשקרים שאותם סיפר לעצמו ולנאמניו, לחזור אל חיק האלוהים ולהודות בטעות שעשו, כשהטילו ספק בזכותו המוחלטת לשלוט. רבים מתומכיו של לוציפר כבר כמעט החליטו לשמוע בקולם של המלאכים הנאמנים, ולהודות בטעותם ולשוב להחזיר את אמונם של אלוהים ושל בנו האהוב. אבל המורד העיקרי הכריז שלמד את כל חוקיו של אלוהים, ושגם אם ישוב לציית לו כמו עבד, כבר לא יוכל להחזיר לעצמו את כל כבודו וסמכותו. לוציפר הסביר לתומכיו שהרחיקו לכת מדי, ושהוא מוכן לכל תוצאה שהיא. אבל להיות עבד לבנו של אלוהים, הכריז, הוא אינו מוכן בשום אופן. הוא הודיע לנאמניו שאלוהים לעולם לא יסלח לו, ולא יסלח גם להם, ושמעתה עליהם להיאבק על חירותם ולשאוף להשיג את השליטה ואת המעמד שאלוהים לא נתן להם. המלאכים הנאמנים חשו אל בנו של אלוהים וסיפרו לו את כל אשר התרחש. אבל התברר שהאב כבר שוחח עם בנו על המצב הקיים, ושניהם חיפשו את הדרך הנכונה ביותר לפתור את הסכסוך. הם רצו שלטובת כל המלאכים שנשארו נאמנים להם, ניסיונותיו של השטן להשיג את הזכות לשלוט ייפסקו אחת ולתמיד. אלוהים, שיכול לעשות כל אשר ברצונו, היה כמובן מסוגל להשליך מיד את המפתח הצוף מהשמיים מטה. אבל תוכניתו הייתה אחרת. הוא החליט לתת ללוציפר הזדמנות להשוות בין כוחותיו לבין כוחותיהם של ישוע המשיח והמלאכים הנאמנים לו. במאבק הזה היה על כל אחד מהמלאכים לבחור צד ולעשות זאת בפומבי מול עיניהם של כל תושבי השמיים. היה זה מסוכן עד מאוד להשאיר בשמיים מלאך שחבר אל השטן, אבל הכל היו חייבים לראות לאלו תוצאות מובילה התנגדותו של מישהו לציית לחוקו של אלוהים. אם היה אלוהים משתמש בכוחותיו, הוא היה מאבד את ההזדמנות היחידה לראות מי הם המלאכים שהריצו את לוציפר במורדו. לכן החליט אלוהים לנהוג אחרת ולהראות את צדקו ודינו לכל צבא השמיים. לוציפר, נושא האור, בעל התהילה האלוהית, שתמיד היה ליד כס מלכותו של אלוהים, הפך להיות לשטן, לאויב. המלחמה בשמיים. המרד בשליטתו של אלוהים היה אחד הפשעים הגדולים ביותר. נראה היה שהשמיים עצמם מתחילים לנוע. המלאכים הסתדרו בקבוצות שבראש כל אחת מהן עמד הקרוב בעל המעמד הגבוה ביותר. בסירובו לציית לשליטתו של המשיח, בנו של אלוהים ושליט השמיים כולם, בשאיפתו להתעלות עצמית ולהסבעת שחצנותו ורדיפת כבודו, פתח השטן במלחמה נגד חוקיו של אלוהים. כל מלאכי השמיים צובו להתייצב מול האב כדי שיוכלו כל אחד מהם להביע את דעתו. אז החל השטן לספר לכל בחוצפה על אלבונו ועל חוסר סביעות רצונו, מכך שאלוהים בחר לרומם את ישוע המשיח ולא אותו. כאב וזחוח הוא טען שעליו להיות מכובד לא פחות מאשר אלוהים, ושזכותו לדעת על כוונותיו הסודיות של האל. על כך אמר אלוהים שיספר את תוכניותיו רק לבנו האהוב. האל הוסיף שכל תושבי השמיים והשטן ביניהם חייבים לציית למשיח ללא עוררין. אחרי מילותיו אלה של אלוהים, החל השטן להתנהג כך שנוכחותו בשמיים לא הייתה אפשרית עוד. כשהבין זאת, הצביע לוציפר בצהלה רבה על תומכיו, שביניהם נמנו כמעט מחצית מכל מלאכי השמיים, והכריז, כולם איתי, אולי תרצה לסלק גם אותם מהשמיים ולהיפטר מהם כמו שברצונך להיפטר ממני. הוא הוסיף והכריז על כך שהוא מוכן להיאבק בשליטתו של משיח עד הסוף, להפנות את כל כוחותיו נגד כוחותיו של בן האלוהים ולהגן על מקומו בשמיים. לשם הדבריו החצופים של השטן, בכו המלאכים הנאמנים לאלוהים. עתה היה אלוהים מוכרח לומר שהשטן ותומכיו אינם יכולים להישאר בשמיים. חייהם ואושרם של כל המלאכים היו תלויים רק ברצונם לציית לחוקיו, שהיו אמורים לבסט את היחסים בין כל היצורים הנבונים. אבל החוקים הללו לא היו אמורים להגן על אלה שבחרו לעבור עליהם. השטן הפך להיות נועז יותר והמשיך את המרד, בעודו מנסה להפגין בפני הבורא את זלזולו בחוקיו. השטן לא היה מסוגל להשלים עם קיומו של החוק. הוא טען שהמלאכים אינם זקוקים לחוקים כלל, שהם רשאים לעשות כל אשר יחפצו. הלא ממילא, כל רצונותיהם תמיד מתגשמים לטובה. השטן הכריז שחוקיו של אלוהים מקבילים את חירותם, ולכן כוונתו העיקרית של המרד היא ביטול החוקים. כך, על פי דעתו, יזכו המלאכים לחיים טובים יותר. אלוהים, שקבע את החוקים, רומם אותם ועשה אותם שווים עליו, חשב אחרת. אושרם של כל תושבי השמיים היה תלוי רק בכך שיצייתו לחוקים אלה. כל מלאך היה אחראי לתחום מסוים, ועד למרד שהניג השטן, היה הכל שלב ורגוע, והרמוניה מוחלטת שררה בכל מעשיהם. כך החלה המלחמה בשמיים. בנו של אלוהים, נסיך השמיים, והמלאכים הנאמנים לו, החלו במאבק נגד לוציפר המורד ותומכיו. במלחמה הזאת ניצחו משיח ומלאכיו הנאמנים, והשטן ואימו כל מעריציו סולקו מהשמיים. אז הפגינו כל יושבי השמיים כבוד רב לאלוהים הצודק והשתחוו לו. כל סימני המרד נעלמו, והשלווה והשלום שבו והסתררו. מלאכי השמיים הצטערו על גורלם של אלה שקודם לכן חלקו עמם את האושר והשמחה, ושהיו כה חסרים בשמיים עכשיו. האב התייעץ עם בנו בעניין ההגשמה המיידית של כוונותיו לברוא אדם שישכון על פני האדמה. היה ברור שכדי שאפשר יהיה לעשותו בן על מוות, צריך לבחון את נאמנותו. אם יעמוד בן האדם במבחן, הוא יהפוך להיות שווה למלאכים בעתיד. הוא יוכל לזכות ברחמיו של אלוהים, וכן להבין את שפת המלאכים ולשוחח עמם בחופשיות. אלוהים לא רצה למנוע מבן האדם את ההזדמנות להיות חופשי ולבחור את דרכו.